כל חי אונליין, 93fm.co.il.
לנתק ולמחוק את ההיסטוריה שלנו, אסור להפוך את הכותל למקום המריבה שלנו עם עצמנו. השר לשירותי הדת דוד אזולאי הגיב בזעזוע על שריפת בית הכנסת שאירעה הלילה ביישוב מבוא חורון, לשוחח עם ראש המועצה הדתית על חקירת האירוע, בה נבדקים כל הכיוונים, כולל החשד להצתה מכוונת. השר אזולאי הוסיף ואמר כי סמוך ליום בו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועושים חשבון נפש, הוא דורש מגורמי האכיפה לפעול לאלתר לאיתור הפושעים והעמדתם לדין. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי הלוויית ספרי התורה שעלו באש בהשריפה שקילתה את בית הכנסת במבוא חורון תאריך ביום רביעי הקרוב. השר לשירותי הדת אזולאי אמר כי ישתדל להשתתף בקבורת ספרי התורה השרופים. ארגוני החירום, איחוד הצלה ומגן דוד אדום פרסמו הנחיות מיוחדות לקראת צום תשעה באב. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי בשל החשש מעומס חום כבד במיוחד ביום שלישי הקרוב, בין ההנחיות המומלצות ביותר לצמים, צריכת נוזלים בכמות מרובה במהלך כל היום ובעיקר מים ולא משקאות מוגזים או ממותקים, שתיית 2 ליטרים של מים לפחות סמוך לתחילת הצום לפני השקיעה, הימנעות מפעילות גופנית מאומצת ושהייה במקומות מוצלים וממוזגים במהלך הצום, ולבאים לכותל ביום תשעה באב, מומלץ להקדים ככל האפשר את הגעתם למקום לפני השעות החמות ביממה ולשהות ברחבה המקורה. עוד מוסר כתבנו כי מתנדבי איחוד הצלה ומגן דוד אדום תודרכו לשמור על כוננות גבוהה ממחר מהיום בערב ועד מוצאי הצום, כדי לספק מענה מהיר במקרים של התייבשויות ומכות חום, והזהירו את הצמים שלא לסכן את בריאותם. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סנוסופט חתוך, נייר טואלט חתוך דו שכבתי ואיכותי.
היום מוסיף להיות חם ויבש והביא לאורך החוף. מחר צום תשעה באב צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי צפויה הקלה בחום וירידה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות סנוסופט חתוך, נייר טואלט חתוך דו שכבתי ואיכותי.
עד כאן חדשות כל חי.
ליל תשעה באב בכל חי, בשמונה בערב קריאת מגילת איכה, בתשע דרכי ציון אבלות, הרב ישראל גליס בשידור מיוחד מהשטח עם הקולות והכינות בכותל המערבי, בעשר הסופר חיים ולדר עם מאזינים וסיפורים על חורבן ונחמה, בחצות הרב חיים הורוביץ משוחח איתכם על התמודדות וצמיחה בחינוך ובחיים, ובשתיים שיעורים ושיחות רבנים אל תוך הלילה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, מדבר יוני, רציתי לקבל על עצמי בלי נדר, לדון כל אדם לכף זכות, גם כשזה מאוד 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 קשה, ויהי רצון שבזכות זה זה יעזור לבנות עוד לבנה לבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. תודה רבה על הרעיון.
גם אתם מוזמנים להצטרף ולקבל על עצמכם קבלות טובות. בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6.
על גלות וגאולה, עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
שלום וברכה. הזכרנו בעבר שבעיצומו של תשעה באב נולד משיח צדקנו, ולכן נקרא אותו יום מועד. באמת, על העניין הזה רבים שואלים, למה באמת בעיצומו של חרון האף הגדול הזה, של חורבן בית המקדש, מדוע דווקא ביום זה נולד משיח בן דוד, שמטעם זה נקבע לדורות שיום תשעה באב הוא גם יום של מועד, לא אומרים בו תחנון? כתב אחד מגדולי ישראל, נפסק בהלכה בשולחן ערוך, אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית כנסת אחר, שמה יערה להם אונס שלא יבנו את האחר, אלא בונים אחר תחילה ואחר כך סותרים את הישן. ולפי זה שואלים המפרשים, איך החריב הקדוש ברוך הוא את בתי המקדשות? הלא אין סותרים בית כנסת עד שבונים תחילה את החדש. ואי אפשר לומר שהלכות התורה נאמרו רק לישראל ולא לקדוש ברוך הוא, שרי מבואר בירושלמי במסכת ראש השנה, ושמרו את משמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שומר מצוותיה של תורה. וגם הגמרא שואלת בברכות, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? והגמרא עונה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. אז לכאורה אפשר לתרץ שבאמת הרי כל הטעם למה לא סותרים בית כנסת, שמה יערה להם אונס שלא יבנו את האחר. אבל זה הרי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, כי מי יעקב בידו לבנות בית מקדש שלישי? אבל עדיין קשה, כיוון שההלכה פסוקה היא שלא לסתור קודם שיבנה את החדש. ואף שהטעם הזה אולי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אבל בוודאי הקדוש ברוך הוא היה רוצה לקיים את ההלכה כפי שהיא נפסקה. תרצו המפרשים על פי מה שכותב האלשך הקדוש, על הפסוק, חשב השם להשחית חומת בציון נטע קו. שבזמן שחישב השם להשחית חומת בציון, שזה בית המקדש, הוא כבר נטע קו, הוא כבר עשה מין קנה מידה של בניין בית המקדש השלישי, כפי שמבואר בנביא יחזקאל, שהוא ראה בחזון, והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב, וביד האיש קנה המידה. אם כן, לפי זה, לפני שהחריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, כבר נטע קו של בית המקדש השלישי. וזהו בדיוק לפי ההלכה, שלא לסתור בית כנסת עד שיבנה תחילה חדש. ולכן טוב שנדע שהמקום קיים, המקום מוכשר כבר להיבנות לבית המקדש השלישי, ולוואי ונזכה בזה במהרה.
על גלות וגאולה, עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר. הלכות תשעה באב, עם הגאון הרב חיים איידלס.
צהריים טובים ומבורכים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לערב הצום. אנחנו מתפללים מעומק הלב שיהפך לססון ולשמחה. לא לחינם נקרא תשעה באב מועד, ולא אומרים היום במנחת החנון, ובתשעה באב עצמו לא אומרים אבינו מלכנו וכולי ולמנצח, כי יש בנו תקווה גדולה, שהיום הזה יהפך לססון ולשמחה. ונראה יחד בנחמת ציון וירושלים, אמן כן יהי רצון. פוסק מרן השולחן ערוך, על פי דברי רבה במסכת פסחים מדף נון דלד, שאין הבדל בעצם בין תשעה באב ליום הכיפורים, כלפי מעוברות ומניקות. וכשם שביום הכיפורים הן מחויבות לצום, כך בתשעה באב הן צמות וגם משלימות את כל התענית הארוכה, לילה ויום. כותב הערוך השולחן שההפרש שבין יום הכיפורים לתשעה באב, שביום הכיפורים צריך שתהיה סכנה בשביל שאנחנו נקל, כלפי מעוברות ומניקות. אולם בתשעה באב, גם חולי שאין בו סכנה, כבר מתיר לאכול ולשתות. זה ההבדל בין יום הכיפורים לבין תשעה באב. כאמור, יום הכיפורים, אנחנו נקל באיסור תורה, שעונשו קראת אך ורק כשיש חשש של סכנה. לעומת זאת, בתשעה באב, אנחנו נקל אך ורק כשיש חולי, אבל גם חולי שאין בו סכנה. מראש חכמינו זיכרונם לברכה, לא גזרו על חולים, אפילו כאלו שאין מהם סכנה, לצום בתשעה באב, בשונה מיום הכיפורים, שהוא איסור מהתורה, ועונשו כרת, החומרה שלו היא אך ורק במקום סכנה. לכן אישה בהיריון, או אישה מניקה ענקה מלאה, שהיא חלושה, ואם היא תצום, היא בוודאי תהיה חולה, אפילו לא חולי כבד, חולשה נוראה. אנחנו כן מקילים לה לא לצום בכלל. וכדאי לאישה בהיריון לשאול מורה הוראה מובהק, כי הצום הזה הוא חמור מאוד, הוא יותר חמור מגימל צומות האחרים, כי מחד כאמור יש חומר גדול בצום הזה כמו יום הכיפורים. ומאידך מצינו שגדולי ישראל מאוד הקלו במקרים מסוימים וצירופים נוספים. לדוגמה, אישה שיש לה היסטוריה של הפלות, או בחודשים הראשונים להיריון, ואם היא בטבע שלה חלשה, או בשמירת הריון, ונוסיף את ימי אב שהם חמים מאוד, בשונה מיום כיפור, שהאלו ימים כבר הרבה יותר נעימים, מבחינת המזג אוויר. ואם היא יוצאת לעבוד, ואם היא מתרוצצת בתחבורה ציבורית או למקומות מרוחקים, בכל זה אנחנו מקילים, ואפילו אוסרים עליה לצום. ובכל זאת, יש להיוועץ כאמור במורה הוראה מובהק. כי צום תשעה באב הוא כל כך חמור, שנחרבו בו בית מקדשות, ועליו אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שלא, כל מי שלא מתאבל באבל ירושלים חלילה, לא זוכה ורואה בנחמה. נתייחס כעת לשאלות רבות בעניין הריון ולידה, הנקה וחולי באופן כללי, וכן איך לנהוג שהרב מורה שלא לצום. אנחנו רגע נתייחס למספר שאלות מהשבוע האחרון, מכילה על מאזינים שממתינים. השאלות הללו יועילו לשאלות רבות בעניין הצום. שאלה משבוע שעבר, מהימים האחרונים בעצם. אני מניקה באופן מלא, והתינוק הוא בן 4 חודשים, והוא אחרי זריקה משולשת עם קצת חום. איך לנהוג בצום הקרוב? האם לשתות שיעורים? ואם הוא יהיה בעזרת השם בריא במהלך היום, האם הדין ישתנה? את פטורה מהצום לחלוטין. ראשית, כי את מניקה באופן מלא. ב', הוא בן 4 חודשים, הוא חולה, וגם אם ישתפר בעזרת השם המצב במהלך היום, עד מחר בבוקר, והוא יבריא, הוא עדיין סמוך לחולי שלו. כל שינוי בחלב, כל מיעוט בחלב, מסכן אותו. הוא הרי תלוי בחלב אם לחלוטין, ולכן אסור לך לצום. וכאן באופן כללי נבהיר שישנה מחלוקת גדולה. כשאנחנו מתירים לאכול ולשתות, כמו הדוגמה הנוכחית של אותה גברת ששואלת לגביה, לגבי הילד, אם היא ניקה באופן מלא, האם יש לשתות לשיעורים, כמו ביום הכיפורים, ואומר לשתות 40 סיסי שתייה, ו-27.5 גרם נפח אכילה אחת ל-9 דקות, או אפילו 5 דקות, או שאין דין שיעורים בצום שהוא מדרבנן. להלכה אנחנו מורים כדעת מרן אחידה, והמערם שיק ואבני נזר, שאוכלים ושותים כרגיל. כי בעצם על אדם חולה לא גזרו בכלל תענית. אין סיבה לשתות לשיעורים, עליו בכלל לא חלה תענית. נכון שמרן הביאור הלכה, והצמח צדק הורו לאכול ולשתות שיעורים. ומרן החתם סופר, והמעריל דיסקין, ורב שמעון גרינפלד המהרש"ג, סוברים שאם צריך לשתות, אז לא לאכול, ואם צריך לאכול, אז לא לשתות, כי זה נחשב שעדיין האדם צם, כי אכילה ושתייה לא מצטרפים. והוא יכול לומר ענינו ולעלות לתורה, ולשאת כפיים, אבל כאמור, זו לא ההוראה למעשה. ההוראה למעשה שאין דין של שיעורים בכלל למי שאנחנו מקילים לאכול ולשתות בתשעה באב, בשונה מיום הכיפורים. זו לא ההוראה. מתי כן אנחנו ננהג כך? במקרה של אדם חזק, שיש חשש כלשהו מנזק עתידי. לדוגמה, אדם שסיים איזשהו מהלך רפואי, כולל תרופות, וכעת הוא חזר לבריאות מלאה. אבל המלצת הרופא שהוא עדיף שהוא ישתה. בזה אנחנו נחמיר שהוא לא יוכל. אבל כל חולי וחולשה שאנחנו מתירים, היתר הוא גורף, וכמו שכתב בעל הציץ אליעזר, שהמחמיר יחמיר לעצמו. אנחנו כעת נפנה למאזינים, אנחנו מייחדים כאמור את השעתיים הקרובות עד השעה 4 להלכות אישה באב, ושאלות בעניין הצום ככלל לנשים בהיריון ומיניקות, בדיני חולה ובכלל. צהריים טובים ומבורכים, בבקשה.
אלא, שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
שלום. אני שואל שאלה בקשר לאישה שיש לה לחץ דם, היא לוקחת כדורים בלחץ דם. בנוסף יש לה שומנים בדם וגם סכרת. היא לא לוקחת בדיקות נגד סכרת. אבל לוקחת כדורים. שואלת אם צריכה לצום.
אסור לה לצום. היא צריכה לאכול ולשתות כרגיל. בגלל ריבוי כל מה שאמרתם, כשכל אחד בפני עצמו זה נידון בפני עצמו להקל, אז ודאי כל מה שהזכרתם כעת היא אסורה מלצום. היום בלילה, מכיוון שהיא אוכלת ושותה עם כולם בסעודה מפסקת, אז כמו שכותב בעל אבני נזר, להשתתף בצערן של ישראל במהלך הלילה לא זקוקה לא לאכילה ולא לשתייה, הגוף שלה רווי והיא שבעה מהאכילה והשתייה מרובה. אבל מיד בתחילת היום, וכשאנחנו אומרים בתחילת היום, לא הכוונה עלות השחר או נצח חמה. תחילת היום זה מתי שהיא קמה ובעצם מתחילה את סדר יומה. זה יכול להיות מוקדם בבוקר, זה יכול להיות בהמשך. היא אוכלת ושותה כרגיל, וכשאנחנו אומרים כרגיל זה כפי שנדברנו לפני כן, שוב נחדד, כרגיל זה ללא שיעורים. אוכלת ושותה כרגיל.
תודה רבה כבוד הרבה, יש עוד שאלה קטנה.
בוודאי, בשמחה.
אישה בהיריון שעברה את התאריך שלה. היא שואלת מה היא צריכה לעשות.
במקרה הזה אנחנו מורים לה דווקא לצום, מכיוון שהיא עברה את התאריך, והיא בטוב, והעובר בטוב, אז מקסימום, אם היא תצום יממה שלמה, קצת יותר מיממה תשעה באב, זה יכול לגרום לתהליך של התחלת לידה. מכיוון שבלאו הכי מצפה ללידה, והגיע התאריך, והיא בבריאות, והעובר בבריאות, זה לא יזיק בשום צורה כלשהי הצום לעובר. ולכן עד הרבה. אם היא מרגישה כאבים, אז בעצם דינה כחולה. בלי קשר להיריון. ולחולה שמרגיש כאבים. אז אנחנו מקילים לשתות עד שהכאבים יעברו. אבל אם היא מרגישה התכווצויות, התכווצויות ברחם, וזה בעצם תהליך של התחלה של לידה, אז במקרה הזה, כמובן שהיא צריכה להתפנות לבית החולים, אבל במקרה הזה יכולה לשתות כרגיל, ולא משום עצום, אלא משום יישוב הדעת. איתו ודעת של יולדת, ברגע שהיא מרגישה התכווצויות, יש כהתחלה של לידה, היא מחויבת להגיע ליישוב הדעת, גם בשבת אנחנו מחללים את השבת בשביל איתו ודעת של יולדת, אז היא שותה כרגיל. אז נסכם שבעצם היא נמצאת במקום מוצל, במקום ממוזג, היא אוכלת ושותה היום כדבי, ומתוך תקווה שהיא תוכל לצום את הצום כרגיל. והיה, אם הצום הזה יגרום ללידה, עד הרבה, אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו מצפים ללידה. אם היא מרגישה כתוצאה מהצום כאבים, זה לא כאבים שגורמים חס ושלום איזשהו נזק לעובר בגלל הצום, כפי שדיברנו כאן עם רופא כמה וכמה שנים, בעיקר בערב יום כיפור, אבל מכיוון שיש לה כבר כאבים, זה אומר שהיא התחילה עכשיו איזשהו תהליך כתוצאה מהצום, או בכלל בלי קשר לצום, אז היא שותה כדין חולה, כדי ליישב את דעתה. הקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם הכל יעבור כדי ביי.
תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו ובשורות טובות. למאזין נוסף, צהריים טובים ומבורכים, בבקשה.
צהריים טובים.
צהריים טובים, בבקשה, כבודו.
כן, רציתי בבקשה לשאול, האם בסעודה מפסקת היום יש אפשרות לאכול, אם ירקות חיים, זה נחשב כאילו מותר מכרדים לאכול, או שזה עדיף שלא לאכול את זה? ירקות חיים מפסקת, מלפפונים, עגבניות.
אין שום מניעה לאכול ירקות חיים, כל המניעה זה לאכול ירקות מבושלים בסעודה מפסקת, מכיוון שאנחנו גם אוכלים את הביצה, והביצה היא מבושלת, ואם נאכל ירקות מבושלים, אז אם כך יש לנו כאן שני תבשילים, הירקות והביצה. אבל ירקות חיים אין מניעה לאכול בסעודה מפסקת, ועד הרבה, טוענים שזה מועיל לצום, ועד הרבה. רק אם כבר נגענו בסוגיה של אכילה בסעודה מפסקת, אז נעיר שירקות כבושים, כמו מלפפון חמוץ, וכל מיני כרוב חמוץ ומוחמץ, וכל מיני דברים שמועילים לאכילה עצמה, כותב מרן הרמ"א, שמן הראוי לא לאכול אותם, לא מצד איסור שני תבשילין שכבוש כמבושל. אין כאן דין של כבוש כמבושל, אלא מצד לנהוג בפרישות. הסיבה שאנחנו לוקחים מלפפון חמוץ ליד התפוח אדמה וליד העוף וליד הבשר, זה כדי להקל עלינו, כדי שיהיה לנו יותר נעים, שהאכילה תהיה יותר קלה לעיכול ויותר נעימה. ובזה אנחנו מחמירים בסעודה מפסקת לאכול כדרך אבלים, ולא להוסיף צנון ומליח בלשון הרמה, או ירקות מוחמצים בלשון ארוך השולחן. אבל ירקות כמו שהם, ירקות חיים ולא ירקות מבושלים, אין מניעה לכתחילה.
תודה רבה. מחירה, עוד שאלה קטנה, כדור אקמול, לא יודע אם כבודו דיבר על זה, כדור אקמול לקחת בצום, בכאבי עיניים וכאבי ראש, בלי מים כמובן. יש בזה מניעה או שזה אפשרי?
אם הכאבי ראש הם כאבים חזקים או כאבי עיניים חזקים, אין מניעה לקחת את הכדור כמו שהוא, ומי שלא מסוגל לקחת את הכדור כמו שהוא, ויש לו כאב ראש חזק, או כאב עיניים חזק, או כאב כללי בכלל, יכול לקחת את הכדור בתוספת מעט מים, ולתוך המים ישים טיפ-טיפה מלח, כדי לפגום שלא יהיה הנעת אחיך. מי שיכול כאמור בלי מים, אז יבורך. אבל מי שלא יכול בלי מים, והכאב הוא כאב חזק שלא גזרו עליו חכמים, ייקח עם מעט מים וישים זרזיף מעט של מלח כדי לפגום את הטעם שלא תהיה הנעת אחיך.
אמרתי, הרב, יש אפשרות רק להודיע על דברי התעוררות מהרב מיכאל אס, היום בערב הזה בכנסת, אפשר להודיע על זה הרב?
אז ברשותכם, אשריכם וטוב לכם, יישר כוח, אנחנו נעביר אתכם כאן לישי פופובסקי, והוא מיד יראה איך לעשות את הדברים בפועל, יישר כוח לכם. צהריים טובים ומבורכים למאזין נוסף, בבקשה.
הלו?
שלום וברכה, צהריים טובים ומבורכים.
צהריים טובים לכבוד הרב. רציתי לשאול, אני אח בבית אבות, ואני עובד מחר משלוש אחרי הצהריים עד קצת אחרי סיום הצום. אצלנו העניין הוא שצריך לשים נעליים בעבודה, כי זה יותר בטיחותי. השאלה אם אני יכול בעבודה ללבוש נעלי התעמלות שיש בהם כמובן אור.
לכתחילה. מכיוון שכל הסיבה שגזרו חכמינו את חמשת העינויים בתשעה באב כמו יום הכיפורים, זה כדי שהאדם לא יהיה בהנאה. אדם שנועל נעל של אור, בזמנם נעלי אור היו נעליים נוחות ונעליים אחרות היו נעליים לא נוחות. אנחנו היום לובשים קרוקס ונכנסים למחלוקת בין הראשונים, האם זה עניין של נוחות או עניין דווקא של אור. על כל פנים, גוף הדבר, עצם שורש הדבר של האיסור, זה כדי שאנחנו נמנע את עצמנו מאכילה, שתייה, שיחה וכן נעילת הסנדל, כל דבר שיש בו הנאה, להרבות את האבל, אבל מכיוון שכבודו עוסק במלאכת קודש, בלהביא מזור ורפואה לאנשים נתקעים ונצרכים, והלבישה של הנעליים היא חלק מהמלאכה, מותר הדבר לכתחילה, בפרט שיש כאן איזשהו אלמנט של סיכון שכבודו מתרוצץ מצד לצד ועומד הרבה על הרגליים וצריך נעל יותר נוחה כדי לשמש, בזה לא גזרו רבותינו כפי שכתוב בראשונים ובהלכה, והדבר מותר לכתחילה, וגם אם יש כאן עניין של מרית עין שיש שם אנשים דתיים שמגיעים לדוגמה לבקר את המשפחה ורואים אדם דתי, אדם שירא שמיים הולך עם נעלי אור, אין כאן חשש של מרית עין, כי יודעים שאתה הולך עם החלוק הלבן, החלוק הירוק, אתה מטפל בחולים, ולכן אין כאן גם חשש של מרית עין, ולכתחילה תלבשו רק תיזהרו, שלא בשעת העבודה, לחלוץ את הנעליים. קחו בסקית איתכם גם נעלי תשעה באב, שברגע שאתם מסיימים את העבודה, אם תסיימו לפני סיום הצום, אם יש לכם איזושהי הפסקה, תורידו את הנעליים ושימו חזרת הנעלי תשעה באב, ואחרי זה תחזירו חזרת הנעליים של העבודה לצורך העבודה.
תודה רבה, ובעזרת השם שיבוא היום המשיח ולא נצטרך לכל ההלכות האלה.
אמן, כן יהיה רצון, שיהיה רק בגדל יגדיל תורה ויאדיר, אמן ואמן, שננוחם בבניין המקדש. אני רוצה כאן להתייחס לעוד שאלה ומיד למאזינים נוספים, גם שאלה שממתינה כבר כמה ימים, לצערי הפלתי את ההיריון בחודש השלישי, האם דיני כיולדת? כן, דינך כיולדת, כי עברו 40 יום מהלידה, ומה דין יולדת? מרן השולחן ערוך מאוד הקל בדבר, שעד 30 יום מהלידה לא צריך עומד. מה הכוונה לא צריך עומד? זאת אומרת, גם אם לא תגיע סכנה כתוצאה מהצום, את פטורה מהצום. מרן הרמ"א מאוד החמיר בדבר, שמשבעה ימים אחרי הלידה עד 30 יום, גם אם את מרגישה שאת צריכה לאכול, תתאמצי להתענות ולצום. אלא אם כן את מאוד חלושה או חולה שיש לו צער גדול. אבל נכון שזו מחלוקת שוב בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, אבל כיום כותב הערוך השולחן ומעריך ואבני נזר והשוט פני יהושע, הסבא של הפני יהושע והסבא שלי הערך שי, שהיום הדורות נחלשו. ואישה בתוך 30 יום ללידה לא צמה בכלל, כפי פסיקת מרן השולחן ערוך, ולא כדברי מרן הרמ"א, הדורות נחלשו, ואפילו אם עברו 30 יום, כבר עברו 30 יום, והיא חלשה, פוסק הקף החיים להקל. כמובן, לשאול ולהיוועץ עם מורה הוראה מובהק. כבר נתייחס לשאלות נוספות מן האתר. צהריים טובים ומבורכים, בבקשה. צהריים טובים.
שלום הרב, רציתי לשאול, אשתי מאוד מאוד קשה לה בצומות, עד כדי כך שזה מגיע למצב שכבר מהבוקר, בוא נגיד בשעות אמצע היום, היא כבר שוכבת במיטה, לא יכולה לזוז, ומגיע איזשהו שלב שהיא פשוט מתחילה להקים מצה מרה. השאלה היא, האם צריכה לצום?
כך באופן כללי, בצום כללי, זו התגובה של הגוף שלה, זה הריאקציה שלה?
היא תמיד ככה, כן. תמיד כשהיא מתחילה לצום, צומות מאוד מאוד קשה לה, לוקח לה זמן, היא מקיאה מצה מרה, ולוקח לה גם אחרי הצום הרבה זמן להתאושש גם למחרת.
איך אתם נוהגים ביום הכיפורים?
יום הכיפורים היא צמה. היא צמה, אבל עוד פעם, זה פשוט ממש ממש קשה לה, כן? יום הכיפורים עצמו וגם למחרת, כאילו, היא עדיין לא מתאוששת מזה, אחרי כל יום שעבר עליה בהקאות ודברים כאלה.
נאמר כך, בתשעה באב הדין הוא הרבה יותר קל, ביום הכיפורים זה נידון בפני עצמו. ישנה מחלוקת מאוד גדולה בין האחרונים, האם אנחנו, חולה שיש לו ברירה, האם לאכול שיעורים מתחילת הצום, או לצום כמה שהוא יאכל ואחר כך לאכול כרגיל, כי לא תהיה ברירה, הוא יצטרך לאכול ולשתות כרגיל. זו מחלוקת מאוד גדולה. להלכה אנחנו פוסקים, כדעת הסוברים, שלא להכניס את עצמנו לסיטואציה שהיא תצטרך לשבור את הצום באופן מלא ולכל שיעורים. אנחנו אמרנו כאן לפני כן, זו שאלה חריגה, השאלה של כבודו, לכן אני מדגיש כאן, שאנחנו דיברנו לפני כן בשם האבני נזר, ובשם גדולי הפוסקים, הערך שי ועוד, המערם שיק, שאנחנו לא נוהגים דין של שיעורים בתשעה באב, ובכלל בכל הגימל דלת צומות שהם מדי רבנן, על אף שתשעה באב יותר חמור. לא נוהגים דין של שיעורים. מי שמותר לו לאכול ולשתות, כי הקטגוריה שלו היא קטגוריה של חולה, יולדת, אישה מניקה שחזל, לא גזרו עליהם את הצום, לא גזרו עליהם את הצום בכלל, ואוכל ושותה ואוכלת ושותה כרגיל. אבל כאן הדין שונה. מכיוון שכאן בעצם כרגע היא בריאה, כרגע היא חזקה. היא לא חולה, אין לה שום סיבה חיצונית שאנחנו נבוא היום ונגדיר אותה כפטורה מן הצום. אבל מאידך, אם אנחנו נטיל עליה את חומרי הצום, בוודאות שבהמשך, מה שכבודו תיאר, היא תהיה חייבת לאכול ולשתות כרגיל, כי היא נכנסת לגדר של חולה שאין בו סכנה, אני לא בקיא, אולי זה אפילו כן מעט סכנה מה שכבודו תיאר, וודאי שהיא מחויבת לאכול ולשתות עד שתתיישב עליה דעתה.
לכן, הבעיה בדבר הזה, שבדרך
כלל רק, כשזה ברשות, מגיע... ברשות כבודו, אני רק יחתום, רק את העניין ההלכתי הרחב, ומיד כבודו יותר יקצה את השאלה, באופן המעשי, במקרה הזה, אנחנו נבקש ממנה לשתות לשיעורים. מהרגע שהיא קמה, מהרגע שהיא זקוקה בעצם לשתייה, שהתוצאה של הצום גורמת לה לכל מה שכבודו תיאר, להתחיל מהבוקר, מהרגע שהיא נזקקת על כל פנים, להתחיל לשתות כרגיל, הכוונה כרגיל לשיעורים. זאת אומרת, היא כל 5 דקות שותה כוסית של מים, כוסית אפילו של משהו מסוכר, אם היא זקוקה לזה כדי למנוע את התוצאה הזאתי, ואז אנחנו מונעים שהדבר הזה לא יקרה. אם גם הדבר הזה לא מועיל, והיא מתחילה להרגיש מאוד לא טוב, אז היא שותה כרגיל. ואם גם השתייה המרובה כרגיל לא עוזרת, אז היא גם אוכלת. אילו הדרגות, זו הדרגה שאנחנו צריכים לפסוק לה, כדי שהיא לא תגיע למצב שצריך לאכול ולשתות כרגיל. לעומת זאת, אם אנחנו נבוא ונחמיר עליה עכשיו, ונאמר לא, אל תאכלי ואל תשתי, עד שיקרה מה שיקרה, עד שתבוא התוצאה שקורה מדי צום בצומו, אז אנחנו נגרום לה לאכול לשתות כרגיל לכתחילה. לכן אנחנו צריכים לנסות לעשות את המקסימום, למנוע את האפשרות שהדבר יגיע, כדי שהיא תצום כרגיל. שיעורים, ואם זה לא עוזר, שתייה כרגיל, ואם גם זה לא עוזר, אז אכילה כרגיל. זו הדרך הנכונה להגיד, בשביל שתוכל להשתתף בצום תשעה באב שהוא חמור כיום הכיפורים באופן המקסימלי. אבל מה כבודו רצה להוסיף ברשותכם?
רציתי להגיד, כן, רציתי להוסיף נקודה אחת, שברגע שהיא מגיעה למצב הזה, של ההקעות כבר לא עוזר לה לאכול ולא עוזר לה לשתות, כן? זה כבר אחרי המעשה. כל מה שיעזור לה לאכול ולשתות, זה רק אם יתטפל בזה לפני זה. ברגע שהיא כבר תגיע למצב הזה, זה גם כן ייקח לה הרבה זמן שהיא תתאושש.
אז אם כך, מה שאנחנו אמרנו, לכאורה הדבר הזה הוא הדבר יותר נכון בשבילה. כי על ידי זה היא לא תגיע בכלל למצב הזה. אז נינה כך...
נקודה אחת. אז גם קפה יכולה לשתות, אם ברגילה באמת לקפה כל בוקר, היא יכולה להתחיל עם קפה באמת, אם לשתות כמה לגימות מהקפה.
בהחלט.
או שתתחיל ממים.
לא, תתחיל בקפה. היא צריכה, כנראה פיזיולוגית, היא זקוקה... לתת לגוף שלה את ההרגלים היומיומיים שלו. אז ברגע שאנחנו נתעקש ונגיד לא קפה אלא רק מים, זה שוב יקרה. לכן בבוקר היא תשתה קפה, בלאו הכי קפה שותים לאט לאט. היא תקפיד על השעון, יכולה אפילו להקל בתשעה באב, את הדעה היותר מחמירה ביום כיפור, וכאן אנחנו ניקח אותה לכולה, שכל 3-4 דקות היא שותה 40 cc. כדאי לקחת כוסית קטנה, למדוד, וככה יהיה לה אמת מידה נכונה. אני יודעתי, אם היא תקפיד על זה, ותשתה במשך שעות ארוכות, 40 cc כל 3-4 דקות, הגוף מקבל את הנוזלים שלו, והתגובה הזאת לא תגיע בעזרת השם. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. שואלים כאן שקרוקס זה נוח מאוד, ואיפה העניין של האבילות? בעצם זו מחלוקת ראשונים. לדעת הריף והראש אסרו רק אור. ולכן גם אם הנעל מגומי נוחה, השינוי עצמו מראה על אבלות. לדעת הרזה, רבי זרחיה הלוי, האיסור באמת, כמו שהשואל שואל, כל נעל נוחה, לפי זה היום, יהיה אסור להלביש קרוקס. להלכה אנחנו פוסקים, מרן המשנה ברורה, שעל ההלכה דווקא עניין של אור הוא זה שאסרו רבותינו, וכל דבר שהוא לא של אור, אין בו את הנוחות המלאה של אור, ולכן הוא מותר, ויש כאן אלמנט של אבלות, עצם זה שאנחנו לא לובשים נעלי אור. שלום וברכה למאזין, בבקשה.
שלום וברכה. הלו.
שלום וברכה, בבקשה.
שלום, אני רוצה לשאול לגבי מצב של אבנים בכליות ומיגרנה.
כשאנחנו מדברים על אבנים בכליות, זה אבנים בכליות שהאדם נמצא כבר בטיפול תרופתי, הוא עבר טיפול תרופתי, זה משהו שהוא יודע שקיים בו, אבל אם הוא לא שותה במהלך יום זה לא מציק לו, זה רק תוצאה עתידית. איפה האבנים בכליות, באיזה שלב זה אוחז מבחינת האדם?
מה שקרה, שרצו לעשות באמת ניתוח, להוצאת אבנים בכליות.
כן.
אבל... לא עשו את זה בסוף, וכשאני לא שותה מספיק, אני מרגיש כאבים.
כאבים עזים?
כן. שמתחילים, זה מתחיל, וזה מגיע לכאבים מאוד גדולים, וגם המיגרנה, כמעט בכל צום יש לי מיגרנה חזקה מאוד, שאני כבר, אני לא יכול לעמוד להתפלל מנחה בערבית.
נקרא לזה נפל למשכב. אתם חייבים לשבת, חייבים אפילו לשכב מרוב הכאב ראש. אז גם בגימל צומות וגם בתשעה באב כבודו ינקוט כלל, ואנחנו לא מדברים כעת על יום כיפורים. יום הכיפורים זה עניין בפני עצמו. בגימל צומות, ואומר 17 בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, וודאי תענית אסתר, כבודו צריך לשתות כל הזמן לשיעורים. שוב, דיברנו לפני כן שעניין השיעורים זה לא קיים באדם שפטור מן הצום. אצל כבודו יש כאן שילוב גם של המיגרנה וגם של האבנים בכליות. לו השאלה הייתה רק בגלל מיגרנה, שזה תוצאה ישירה מן הצום, היינו אומרים, כפי שהתחלנו לומר, להתחיל מהבוקר, מהרגע שכבודו קם, לשתות 40 cc כל 3-4 דקות, ואז הגוף יש לו רוויה, הגוף כל הזמן עם נוזלים, ולא יעבור מיגרנות. אבל מכיוון שיש לכם בפועל אבנים בכליות, ומכיוון שיש לכם את שני הדברים גם יחד, אז לכן לגבי שתייה, שזה מה שכבודו צריך, כבודו זקוק לנוזלים, כבודו לא זקוק לאוכל, כבודו זקוק שהכליות כל הזמן יסננו, וכל הזמן שתהיה שתייה בגוף כדי שלא יבוא המיגרנות, אז לכן בהצטרף שני הדברים גם יחד, כבודו לעניין שתייה אין דין של צום בכלל על כבודו. כבודו, בכל ארבע צומות שותה כרגיל. כל מה שאמרנו שיעורים בתחילה זה רק אם כבודו היה סובל אך ורק ממיגרנות. מכיוון ששני הדברים התרגשו להם גם יחד, לכן לגבי הארבע צומות כבודו שותה כרגיל. לא צריך לאכול, וכאן דברי החתם סופר עומדים מול עינינו, חתם סופר באור החיים, סימן קופלמת זין, קופלמת חת, כותב בהרחבה, על עצמו, שהוא היה זקוק לשתייה, אז הוא שתה ולא אכל, ואמר ענינו, ועלה לתורה, ואם זה כהן, אז הוא גם יכול לשאת את כפיו, כי אכילה ושתייה לא מצטרפים, המשנה מפורסמת ביומה, ורב שמעון גרינפלד אמר שג מרחיב, שאדם נחשב עדיין לצם. לכן כדי שיהיה לך עדיין דין של אדם צם, אם כי כבודו סובל משני הדברים כאמור, ישתה כרגיל ולא כשיעורים, כרגיל לגמרי, ולא יאכל, ועדיין נחשב דינכם לעניין הצום כצם לכל דבר. רק משום מרית העין לא לשתות בפרסיה. כבודו הולך לבית הכנסת, ייקח איתו בקבוק מים, בסקית, יצא החוצה הרגע לאיזושהי פינה מוצנת, וישתה כרגיל, לא בפרסיה. ואם אין אפשרות שכזו, אז עדיף לא לבוא ולהתפלל בבית הכנסת מאשר לבוא ולשתות כרגיל. כי זה למרית עין נראה לא טוב שאדם שותה כרגיל. לא רואים פה שום חולי, יש פה איזשהו חולי פנימי. אבל שוב, לסיכומם של דברים, כבודו לעניין שתייה בדלת סומות, פטור מעניין שתייה ושותה כרגיל. רפואה שלמה ובשורות טובות.
אמן. תודה רבה גם לכם. שלום, שלום.
ברוכים תהיו. שואלים כאן, האם לחם... האם לחם מתוגן או טוסט אפשר לאכול בסעודה מפסקת עם או תפשיל? אין דין של אפייה קשור לעניין של שני תפשילים. תפשילים זה דברים מבושלים. לחם הוא אפוי. גם לחם שמצנימים אותו, לחם ששמים אותו בתוך טוסט, עדיין נחשב ללחם אפוי שאפו אותו טוב. לעומת זאת, לחם מתוגן, לחם מתוגן כן נחשב לדבר מבושל. לקחנו את הלחם שהוא אפוי ותיגנו אותו. ותיגון מתגנים בשמן רוכש, אומר מרן הרב אלישיב, זה נחשב לבישול. ולכן זה נחשב לשני תפשילים. אז אם כך, טוסט לא נחשב לתפשיל, ואפשר לאכול חוץ ממנו עוד שני תפשילים. לעומת זאת, תפשיל אחד, מכילה, לא שני תפשיל, תפשיל אחד. לעומת זאת, לחם מתוגן נחשב לתפשיל, ואז אכלנו תפשיל אחד, ואי אפשר לאכול תפשיל נוסף, שזו הביצה שאנחנו נוהגים לטבול באפר, זכר לאבלות. ימי בניתוח מהבוקר עד השעה 4. האם מותר לנו לקרוא תהילים היום, אפילו שמותר היה עד חצות היום? מותר גם בתשעה באב לקרוא תהילים על חולה. זו הכרעת הברכי יוסף. לעומת זאת, לקרוא תהילים, כאדם רגיל כל יום לקרוא פרק של תהילים, זה אסור בתשעה באב, רק אחרי חצות. אבל אם זה עבור חולה, מותר גם בתשעה באב, ואם כך ענינו גם על השאלה השנייה, מה הדין לגבי מחר? אם מי שתחיה אישה בריאה בדרך כלל, כמובן, אנחנו רוצים לאחל, לא כתוב כאן את השם, לרפואה שלמה, לאמכם שנמצאת בניתוח. אם מי שתחיה אישה בריאה בדרך כלל נוטלת מדי יום כדורים ללחץ דם, מה הדין לגבי הצום? כל מי שסובל מלחץ דם נמוך או לחץ דם גבוה, אם הרופא אומר שהוא מחויב לקחת את הכדורים, אז הוא מחויב לקחת את הכדורים בצום, ואם הוא לא יכול לקחת אותם לבד, הוא לוקח אותם גם עם מעט משקה, כדי שיהיה לו קל, ובמעט משקה שמים זרזיף של מלח כדי שלא יהיה הנעת החך. אם הרופא אומר שחייבים לשתות בגלל הלחץ דם, שאנחנו כאן שנה שעברה היינו עם רופא והדוקטור הרחיב בדבר שזה לא מדויק תמיד, אם הרופא אומר שצריך גם לשתות, אז לשתות לא לשיעורים אלא כרגיל, אבל אין צורך באכילה, אז את עצם הכדורים לוקחים, ואפשר לקחת אותם גם עם מעט מים, ולפגום את המים על ידי מעט מלח, אלא אם כן זה בלתי אפשרי מבחינתה אם שמים מעט זרזוף של מלח כדי לפגום את טעמך. על כל פנים זה לא דבר שהוא כמעט רגיל שזה לא יהיה אפשרי כדי לפגום את טעמך. ולגבי שתייה בגלל הלחץ דם, זו שאלה לרופא האם זה נצרח או לא. אכילה בוודאי שאסורה. אני לוקחת רוקטון, רוקטן במינון 20 מיליגרם. מכילה שאני לא רופא ואני לא בהכרח מבין מה כתוב כאן. ועקב כך סובלת מיובש מציק מאוד בשפתיים. לכן אני מורחת במהלך היום שפתון או וזלין, האם מותר לי למרוח אותם בתשעה באב? ומה הדין לגבי שמן זית שאיתו אני משתמשת בשבת? בשבת אפשר למרוח שמן זית לכתחיל על השפתיים, כי זה נוזלי ואין כאן עניין של ממרח. בתשעה באב, השפתון והבזלין שמורחים כדי להוריד את היובש הגדול בשפתיים, אם זה יובש שהשפתיים ממש נבקעות כתוצאה מהיובש, אז הדבר מותר. כי כל מה שחזל אסרו שיחה, זו שיחה של הנאה. שיחה עם סין, עם סמך, מכילה, זאת אומרת למרוח עלינו משכות להנאה. אבל כאן דומה הדבר למה שכתוב בתוספות במסכת ברכות, לאישה הסובלת מחטטין בראשה, שיכולה כן למרוח על זה משחה, כי זו מניעת צער, ואפילו באבלות הדבר מותר, וזה לא נחשב הנאה. אז שוב, אם היובש מאוד מציק, וזה ברמה שהשפתיים נבקעות, אז במקרה הזה, אנחנו יכולים כן לשים את המשחה. שלום וברכה, צהריים טובים, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, צהריים טובים ומבורכים.
כן, יישר כוח על התוכנית.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו, בבקשה.
שואל מספר שאלות. שאלה אחת, לגבי כדורי שינה. אדם שהוא לא לוקח כל יום, אבל לפעמים קשה לו לישון והוא לוקח כדור. האם מותר בליל עצום לקחת?
אנחנו לא יכולים להקל בדבר, מכיוון ש... הכדורי שינה שהוא לוקח מפעם לפעם, זה כדי שהוא יוכל באמת לישון בניחותה, אבל זה לא נחשב חולי, זה לא חולי שיש בו סכנה, זה לא חולי שבכל גופו, זה מאוד לא נעים, אדם מתגלגל במיטה מצד לצד, אבל אנחנו לא נוכל להקל בדבר על אף שהכדור, הרי הוא לא ראוי בכלל למאכל כלב ומאכל אדם. עם כל זה, כל מה שאנחנו מתירים לקחת רפואה וכדור בצום, זה אך ורק במקרה של חולי. לכן במקרה הזה אנחנו...
גם אם הוא לוקח אותו בלי מים?
גם אם הוא לוקח אותו בבלי מים, נכון. נכון, זו הכרתו של הרב אוירבך. אבל אם האדם...
למרות שהוא לא ראוי למאכל.
נכון, למרות שהוא לא ראוי למאכל כלב, אל בעצם אין פה לא...
מה הסיבה שזה אסור כמעט?
או לכאורה אין פה לא הנעת אחיך ולא הנעת מאיים. וכל מה שאנחנו אסרנו, זה הנעת חך והנעת מאיים. מכיוון שזה תשעה באב, וזה צום חמור, והדבר הזה זה משהו שאני מכניס לתוך גופי, אפילו שהוא פסול מאכילת כלב, אנחנו קוראים לזה אח שווה, אנחנו מחשיבים את הדבר, אנחנו רוצים בדבר, ככה מגדיר את הדברים הראש בלחות פסח, לכן רק במקרה של חולי אנחנו מקילים.
גם אם הוא לא ישן כל הלילה בגלל זה.
אם הוא לא ישן ממש כל הלילה, מדובר באדם שסובל מדידודי שינה חמורים, שכל הלילה הוא יתגלגל מצד לצד, ואז במהלך היום הוא לא מסוגל לתפקד, במקרה הזה אנחנו נקל. אבל על פי רוב כשלוקחים כדור לדידודי שינה, זה כדי להיטיב את השינה, זה לא יוצר לאדם מצב שהוא לא ישן כל הלילה, אז אנחנו מחמירים בדבר שוב, כי יש כאן עניין של אח שווה בצום של תשעה באב. אבל שוב נחזור ונאמר שאם אין ברירה והוא לא ישן כל הלילה וזה יגרום למהלך היום להיות ממש בחוסר תפקוד, אנחנו קוראים לאדם הזה בגדר חולה, ואז אנחנו נקל בלי מים במידת האפשר.
לגבי אדם שעובד עבודה פיזית בחום, סוג של סבלות, ואם הוא לא ישתה כל היום הוא יכול ממש, אם הוא לא יעבוד באותו יום יפטרו אותו. האם מותר לו לשתות, אם הוא מרגיש ממש חרחרות, הוא עובד פיזית בשמש במשך 12 שעות?
זו שאלה חמורה, כי בעצם על פי הלכה, בתשעה באב, אנחנו לא עוסקים במלאכה. וכל מי שעוסק במלאכה לא רואה בסימן ברכה, וכל מה שהקלו זה אך ורק לאחר חצות, אבל כאן מדובר באדם שהוא לא יכול לברור לו את העבודה שלו, הוא עובד בפועל, ואם הוא לא יעבוד, אז באותו יום תשעה באב, אז הוא יפוטר. אז ממילא אין לו ברירה אלא לקום ולעבוד בתשעה באב עבודה פיזית בשמש. אנחנו נקל לאותו אדם לשתות, אבל אך ורק כשהוא נצרח. זאת אומרת, כשהוא מגיע למצב שהוא אומר אני חייב לשתות. אנחנו לא נאמר לו תתחיל לשתות מהבוקר, תתחיל לשתות מאז שאתה יוצא החוצה לעבודה הפיזית הקשה, כדי שלא תגיע למצב של התייבשות. אלא כשהוא מרגיש בעצמו שהוא זקוק לשתות, אז הוא ישתה. וגם כשהוא ישתה, הוא ישתה בצנאה, והוא ישתה שיעור מאוד קטן, כדי שהוא יחשב עדיין לצם. מה השיעור הקטן? השיעור הקטן זה שיעור של 40 סיסי. ושוב, אנחנו אמרנו בהתחלת השידור שאין דין של שיעורים.
השלב שהוא יכול לשתות.
השלב שהוא מרגיש שהוא מתחיל להתייבש, שהוא מרגיש קצת לא טוב עם עצמו, שהוא מרגיש שמתחיל להיות לא רע, הוא עומד בשמש הקופחת, הוא הולך הצידה.
הוא צריך להגיע למצב שהוא כבר
נכון.
מורה עיגולים שחורים?
לא, לא, הוא לא צריך להגיע למצב הזה שהוא מרגיש שהוא הולך להתעלף. הוא מכיר את עצמו, הוא עובד עבודה פיזית כל יום, הוא עובד בשמש הקופחת, הוא מכיר את עצמו. ברגע שהוא מתחיל להרגיש שהוא מתייבש, הוא מתחיל להרגיש קצת לא טוב, אז זה נקרא חולי שאין בו סכנה, הוא נפטר מעצום כעת מדי רבנן, הוא הולך הצידה, הוא יכול לשתות אפילו שתייה מסוכרת כדי להחזיר לעצמו קצת סוכרים, אבל שיעור של כוסית קטנה של 40 cc, יחכה 3 דקות, ישתה עוד כוסית, עוד 3 דקות, עוד כוסית, ככה ייתן לעצמו מנוחה של איזה 10 דקות, וישתה כמה כוסיות של שתייה אפילו ממותקת, ויחזור חזרה לעבודה. אבל כן צריך לומר לאותו אדם שינסה לעשות כל השתדלות, זה מפליא שלא מתחשבים, זה גורם לכאב לב גדול מה שכבודו מתאר. שאדם מחויב, אבל אם לא מחייבים אותו לעבוד בתשעה באב, בחום, בשמש הקופחת, ואם הוא לא יעבוד יום שלם הוא יפוטר, הוא לא יכול לבוא ולבוא ולומר להם, תראו, אני צם בתשעה באב, נחרבו בשתי מקדשות, זה יום אבל לאומי, אז אני אעבוד חצי יום, זה ממש מפליא, זה עד כדי כאב לב.
לצערנו אנחנו עדיין בגלות.
כן, כן, נכון, כבודו צודק, כבודו צודק.
עוד שאלה אחת קצרה,
בבקשה.
ממש קצרה, לגבי ילדים קטנים בגיל 11-12, שהמנהג שלא יאכלו בלילה.
כן.
ואם אומרים להם שעשו לאכול, ודווקא הם רוצים לשתות, כאילו זה נוצר להם צמאים, האם צריך להילחם איתם?
מיד, מיד נותנים להם לשתות. מיד נותנים להם לשתות. כשילד אומר, אפילו שהוא כבר בן 11 לבת ו-12 לבן, אומר, אבא אני צמא, יבש לי, מיד נותנים לו לשתות. כמובן, לפני כן להגיד לו, עכשיו רק אמרנו לשתות, מה עכשיו אתה כבר צמא? אומר, כן, אני מאוד מאוד צמא, מיד נותנים לו לשתות. בשונה מיום הכיפורים. בכלל, כל העניין לחנך קטנים וקטנות שאנחנו נוהגים מיל 9 ומעלה, ולפי חלק מהפוסקים, אך ורק הקף החיים מביא בשם שיבו להלקת, שחום הקיץ, אז לא מחנכים בשום אופן לפני גיל בר מצווה, המנהג הזה הוא מנהג נפלא. אבל ודאי וודאי שאם ילד מתלונן, וילד אומר צמא לי, קשה לי, אנחנו מיד נותנים לו לשתות, לאחר גיל בר מצווה, כמובן, הילד צריך להרגיל את עצמו, צריך לצום, בטח בלילה, אבל ילד קטן שבא ואומר, וילד קטן זה עד גיל בר מצווה, וילדה זה עד גיל בת מצווה, אבא, אמא, אני רוצה לשתות, לאחר השאלה המקדימה, והתשובה היא כן, אני צמאה, נותנים להם לשתות.
פרשת אמן, מי שאומר כל יום, אתה אומר גם בתשעה באב, וזה נקרא דברי תורה.
זה נקרא דברי תורה, וצריך לומר אותה אך ורק אחרי הצום. פרשת אמן, פרשת העקדה, נכון, כך כותב הקף החיים, שרבים נהגו לומר שזה חלק מהתפילה, ומהסיבה הזאת נהגו לומר גם לאחר חצות שמניחים תלית ותפילין ואומרים קדש והיה קביעך כל יום, לכאורה עכשיו זה רק קורה בתורה, ואסורה קריאה בתורה, אך ורק מדברים הרעים, מהדברים של הפורנות, לכן חלק באמת הקלו, אבל פשטות ההלכה, על אף שזה סדר התפילה, בתשעה באב, התפילה מקבלת שינוי. כל דבר שהוא לא ממש מסדר התפילה, נראה את הקורבנות ואיזו מקומן, שאדם רגיל לומר אותם כל יום, כותבים הפוסקים לומר, לומר זאת פיתום הקטורת, אומר מרן המשנה ברורה, לא לומר, זו ברייתא. סוברייטה לכל דבר. אדם שאומר כל יום קדש ויקביעך עם תפילין, אומר מרן המשנה ברורה, אי אפשר לומר עם תפילין, זה דברי תורה. אבל רבים הקלו, כפי שכבודו אמר, ואמרו את כל נוסח התפילה. אבל בפשטות ההלכה, פרשת המן, פרשת הקדה, פרשת העירה, אלו תוספות לתפילה שאומרים פסוקים להצלחה, לעירת שמיים, לתשובה, לא אומרים את זה בתשעה באב.
ילד בן 13 וחודשיים שהוא ממש הוא חלוש, אפשר להקל לו לא לצום בתשעה באב אם הוא מתלונן?
ילד מעל גיל 13, גם אם הוא מתלונן, צריך באמת לעשות את הכל שיתאמץ לצום. עכשיו, ילד שמתלונן בלילה, ילד בן 13, הוא שתה והוא אכל כל היום, הוא אומר אני צמא. עכשיו, זה ודאי שהוא לא צמא באמת. הגוף שלו מלא, נכון, הגוף שלו מלא בנוזלים. אם אנחנו עכשיו נעשה לו בדיקת גוף, הוא מלא בנוזלים. הראיה שהוא כל הזמן אומר אני רווי והוא מתפנה, אבל עם ילד מגיל 13 ומעלה אנחנו צריכים להתעקש ולהסביר לו, תדע לך שאתה לא צמא, ולא ייתכן שאתה בלילה לא תשתתף בצהרן של ישראל. אנחנו נוהגים אפילו את הילדים הקטנים בלילה, ממש הילדים הקטנים, כל עוד שהם לא אומרים אנחנו צמאים, להגיד להם אנחנו עכשיו משתתפים בצהרן של ישראל, גם אתם. לילד מעל גיל 13, אם במהלך היום הוא מתלונן נורא, אני צמא, אני לא מסוגל, אנחנו נותנים לו לשתות מעט, ואם זה לא עוזר, הוא אומר אני לא מסוגל, אני מרגיש שאני לא עומד על הרגליים, אני חלוש, אז כאן אנחנו לא נתחיל איתו עכשיו טיפול רגשי, ונבוא ונדבר איתו מאוד בנעימות, תראה, אתה בעצם לא צמא, אתה כן צמא. יכול להיות שהילד לא מסוגל לספוג את הצום, ובכל זאת זה צום ראשון שלו אולי, הוא עכשיו רגיל בר מצווה, חודשיים ושלוש, ולאחר בר מצווה זה בעצם הצום הראשון שלו, שהוא צם ב-17 בתמוז, אבל זה צום הרבה יותר קל, כאן זה גם לילה ויום. אם אנחנו לאחר כל מסע השכנועים מנסים להגיל לו, תראה, תתאמץ, הוא אומר שהוא לא עומד על הרגליים, ילך לקולר וישתה כרגיל. ברוכים תהיו. שנזכה באמת שהשאלות האלו יהיו שאלות, רק בגדר יגדיל תורה ויאדיר. הרב מכיר אותי ואני אבל על אמי איך לנהוג לגבי התפילות והכינות בתשעה באב. מכיוון שמכובדי אחרי ג' ימים מהפטירה. אז היום בלילה ומחר בבוקר אתה הולך לבית הכנסת ואומר עם כולם כינות. אתה לא משנה את המקום בבית הכנסת, בתשעה באב לא משנים את המקום. אתה מתפלל במקום הקבוע שלך, ככה כותב המהריל, ומחר בשחרית אתה גם יכול לעלות לתורה ולהפטיר, הרי אתה ישראל, וקוראים בעניינים הרעים, וכולם אבלים בעניין לימוד תורה כמותך, אז לכן אתה יכול מחר גם לעלות לתורה, וגם כן להגיד את ההפטרה. אבל במנחה אתה לא הולך לבית הכנסת, ולא עולה לתורה, ולא מפטיר. לגבי להיות חזן, העולם מקל מאוד שאבל בתשעה באב ניגש לעמוד התפילה, על אף שרבי יעקב עמדין כותב בסידורו שמכיוון שתשעה באב נקרא מועד, מן הראוי שהאבל לא יעלה להיות חזן. זה חידוש מפליא של היבץ, מנהג העולם שכן אבל ניגש לעמוד התפילה. ממספר שאלות מן האתר, מתנצלים בפני מאזינים שממתינים, האם נשים חייבות לומר קינות לו? נשים לא חייבות לומר קינות, ונשים לא חייבות לשמוע איכה, על אף שכתוב בתור, יש על כך דיון גדול בין האחרונים, למה כוונת התור, אין חובה לנשים לומר קינות, עיקר החובה זה בעצם על גברים. אני משתעל מזה שנים, ולוקח תרופה במשאף מזה מספר שעות. לאחר מכן אני צריך לשטוף את הפה מבנה שהתרופה עשויה מאבקה, אחרת האבקה מצטברת בגרון. מה דעת הרב? בעצם השיעול הזה הוא שיעול שאתה חייב לקחת את התרופה, זה מה שאני מבין, ואם אנחנו מבינים לא נכון, אז בבקשה לשלוח שוב כאן עכשיו, אני לא יודע אם זה נקרא אפליקציה או אתר מכילה, לשלוח כאן בצורה מסודרת, האם התרופה הזאת היא תרופה הכרחית. אבל אם אני מבין נכון שהתרופה היא הכרחית, ואתה מוכרח לקחת אותה, ועכשיו יש לך אבקה בגרון, יש סימן בשולחן ערוך, האם מותר לגרגר את הפה, בתשעה באב ובכל הצומות. מכיוון שאתה חייב לקחת את התרופה ונוצרת אבקה ויש אי נעימות, אתה יכול לגרגר עם מים ולשטוף את הכל, בתנאי שהראש שלך יהיה כלפי מטה ולאט לאט כל המים יצאו לחלוטין. ושוב, ההקלה היא אך ורק מכיוון שכאן במקרה הזה אתה נצרח לתרופה. אבל לשטוף את הפה בתשעה באב אי אפשר גם משום כבוד הבריות. האם מותר לבשל לסעודה מפסקת תבשיל אחד שעשוי מאורז, גזר וגרגירי חומוס, שבמשך כל השנה מכינים את זה עם בשר, זה נקרא אושפלו, מאכל בוחרי, החומוס הוא רק תחליף במקום הבשר. מותר לכתחילה, אבל לזכור שברגע שאנחנו עשינו מאכל שכזה, אז המאכל הזה בעצם דינו כתבשיל, ואם דינו כתבשיל, אז אם אנחנו נרצה אחר כך לאכול את הביצה ולטבול אותה באפר, אנחנו לא נאכל. לכן אפשר לאכול את התבשיל הזה עכשיו, אבל בסעודה מפסקת לא נאכל אותו, ובסעודה מפסקת התבשיל שיהיה לנו זה תבשיל הביצה באפר, כמנהג שכתוב בירושלמי ובעוד. אני פטורה מלצום בגין הבריאות שלי, האם מותר לי לאכול גם בשרי בצום? לא. בשרי את לא אוכלת בצום. חז"ל אמרו שמי שאוכל בשר ושותה יין, חלילה וחס כתוב עליו, עוונותיכם חקוקים על עצמותיכם. כל מה שאנחנו מקילים זה במקרה של חולה שנזקק לתבשיל של בשר, אך ורק אז אנחנו מקילים. אבל ודאי שמי שפטור מהצום אסור לו לאכול בשר. ערב צהריים, אני מורגל לומר ערב טוב ומבורך. צהריים טובים ומבורכים למאזין, בבקשה. שלום וברכה, צהריים טובים, בבקשה.
כן, שלום וברכה. תודה רבה על השידור, דבר ראשון.
ברוכים תהיו.
דבר שני, קנינו נעליים מיוחדות לתשעה באב, ואז אני לא חושב שגרתיים ישראל, אפשר להשתמש בזה בלילה.
מחילה שלא שמענו ברור את השאלה, אפשר שוב ברשותכם? קניתם נעליים לתשעה באב, כן.
קנינו נעליים מיוחדות, ועדיין לא חושב שלי מזה. האם מותר לחדש את זה היום בלילה?
נעלי בד.
כן.
מותר לכתחילה. זה נעליים שנועדו לתשעה באב, וזה חלק מהעינויים, ומותר לכתחילה לחדש לתשעה באב. מותר.
עכשיו, הרב מקודם דיבר על פרשת העקדה.
נכון.
לתפילים.
כן.
זה מופע שלכולם עלה להגיד את זה? מחר?
אז אנחנו הדגשנו כאן לפני כן, שיש בקדמונים דיון, האם מכיוון שזה סדר התפילה, אז מותר לומר הכל כרגיל, אבל להלכה אנחנו, מרן המשנה ברורה מרחיב, שמכיוון שהדברים האלו הם לא חלק מן התפילה, לכן אנחנו מחמירים, אומר מרן המשנה ברורה, כל דבר שהוא לא חלק מעצם התפילה, לדוגמה, פתאום הקטורת שזה ברייטה שנוספת, פרשת המן, דברים שהם נוספים, בהם אנחנו מחמירים. מרן השולחן ערוך כותב שמותר לקרוא את פרשת הקורבנות משנת איזו מקומן ומשנת רבי ישמעאל. מרן השולחן ערוך משמיט את הפיתום הקטורת. יש מנהגים שנהגו כדעת דברי התז ולא שינו את סדר השיעורים, ובעצם היו אומרים את הכל, אפילו את חוק לישראל. אבל השאר הציון מכריע הכרעה של הפוסקים, כמו דעת המגן אברהם, להשלים למוחרת ולא לאומרם בתשעה באב. ברוכים תהיו. אנחנו חותמים שעה ראשונה של שידור מיוחד, ערב תשעה באב, תכף שעה שנייה, יחד עמכם המאזינים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
הוא עמד על תילו. 410 שנים.
אוי דלנו כי חתנה.
עד שקרה הנורא מכל.
הפעם אלה לירושלים בהחריב אותה.
סיפור חורבן בית המקדש הראשון. בהפקה עוצרת נשימה. בלעדי לכל חי. מהר
להתקדם לכיוון ירושלים.
סיכרו את כל השערים.
הגיעו מים עד נפש.
יום שלישי, צום תשעה באב, ב-10 בבוקר, רק כאן בקול חי. כתיבה והפקה, שלמה בר מעוז. ערב תשעה באב בקול חי, ב-2 בצהריים. שאלות ותשובות בהלכות תשעה באב, עם הגאון הרב חיים איידלס. ב-4, אלעד כהן ויהודה שוקרון בתוכנית מיוחדת. ב-5, סיפור חורבן בית שני בהפקה בלעדית ומקורית. וב-7, שיחות המגידים. בצלאל כהן מביא את קולותיהם המרטיטים של גדולי המגידים על החורבן ותיקונו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה.
חי תמיד איתי כל חי.
חדשות כל חי. השעה 3.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. עובדי בית העלמין באשקלון דיווחו להנהלת המקום על מצבות שהושחתו משמעותית ועל כמה מהן נמצאו סימני צבע. המשטרה פתחה בחקירה ואספה ממצאים מהמצבות הארוסות. ידיעה שמסר כתבנו צבי טסלר. השר לשירותי הדת דוד אזולאי הגיב בזעזוע על שריפת בית הכנסת שהרה הלילה ביישוב מבוא חורון, ושוחח עם ראש המועצה הדתית על חקירת האירוע בה נבדקים כל הכיוונים, כולל חשד להצתה מכוונת. השר אזולאי הוסיף כי סמוך ליום בו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועושים חשבון נפש, הוא דורש מגורמי האכיפה לפעול לאלתר לאיתור הפושעים והעמדתם לדין. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מציין כי הלוויית ספרי התורה שעלו באש בשריפה שקילתה הלילה את בית הכנסת במבוא חורון תארך ביום רביעי הקרוב. השר לשירותי הדת אזולאי אמר כי ישתדל להשתתף בקבורת ספרי התורה השרופים.